זינוק לאתמול היא תוכנית סתירה המבוססת על קטעי ארכיון ואין לייחס לנאמר בה כל חשיבות כלל.
זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון עם מאיה סלע והניה שוחט.
שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול. בכל פרק אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור והרדיו של כל ישראל. מנערים היטב ורואים מה נופל. אני מאיה סלע ואיתי הניה שוחט. שלום הניה שוחט.
שלום מאיה סלע.
טוב להיות פה שוב בפרק המשך.
נכון.
אז יש לנו נושא רציני וכבד וארוך וגדול וכיפי גם. זאת אומרת בשבילי בכל אופן.
את ממש פורחת בענייני ריגול.
אני אוהבת ריגול, נכון. אני אוהבת ריגול ואני אוהבת קונספירציות. יש גם את השכבה הזאת של מה שאי אפשר להגיד ברדיו.
נכון.
עם המחשבות האלה על מה הלך שם ומה קרה שם. אי אפשר להגיד כי זה סתם קונספירציות. אז אנחנו נשים רציניים.
את לא רוצה להגיד דברים בעייתיים ואז יגייסו אותך לאנשו? אולי זה...
אני דווקא מאוד רוצה שיגייסו אותי. הנה, אמרתי את זה. תגייסו. קדימה.
לא, זה, דווקא לוקחים פחות אנשים כאלה שאומרים את זה.
בדיוק, היא יושבת ברדיו ומבלבלת את המוח.
קחו אותי בבקשה, קחו אותי.
קחו אותי למנהיג שלכם. היום אנחנו ממשיכות עם פרשת מרקוס קלינגברג והתלאות שלו בדרך לשחרור מהכלא, או אנחנו כבר גמרנו עם זה שתפסו אותו וכל הדבר הזה, והוא בכלא, ועכשיו הוא רוצה להשתחרר מהכלא, שמשם הוא הלך אל מעצר הבית, ולחופש המוחלט, ונסע לפריז, נגיע לזה.
אחרי ששחרר סודות מאוד מאוד גדולים. ענקים. מהמכון הביולוגי.
ענקים, מטורף. זה באמת אחד המרגלים הגדולים שהיו פה. אם לא הזנתם לפרק הקודם, ואתם רוצים להבין מה היה,
שובו אליו.
האזינו לו, ושובו אלינו.
ותשמעו איזה ידע יש למאיה סלע בזה. כשאני אומרת תשמעו, אני מכוונת גם לכל...
ידע קונספירטיבי, כן. לפני שנתחיל, בואי נגיד שבצוות שלנו, העורך שלנו אלעד ברנוי, על התחקיר רונן וייס, עם התסריט הזר אלון אמיצי, ועל הביצוע הטכני חן עוז.
תודה לכם. אתם יכולים להזין לנו בהסקט שלנו זינוק לאתמול שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יישומוני ההסקטים, וגם באתר כאן ארכיון, שם מופיעים גם חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק, זינוק לאתמול. בואי נתחיל.
זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
מחשבה לא קשורה, אך קשורה. בין מהפרק שעבר שעד היום, חשבתי על זה שאני יכולתי כן להיות מרגלת, כי פעם שם אמרתי איך שלא.
כן.
אז אמנם אני לא זוכרת פרטים, וזה בסדר. לא משהו קריטי בתחום.
לא, את יכולה להיות מרגלת עם מזכיר, שיזכיר לך פרטים, נכון? כזה עוזר אישי?
כן, סייע.
סייע, בדיוק. הוא יגיד לך את הפרטים. למה את חושבת שכן, אבל שאת כן יכולה? היית יכולה.
בגלל שבמסגרת עבודתי, אני יוצא לי לעבוד גם עם מגזר כללי, וגם עם מגזר חרדי, וגם מאוד מאוד, וגם מאוד מאוד משני הצדדים, ואני מוצאת שבכל פעם שאני מגיעה לקהל כזה, אני ממש צריכה להתאים את עצמי ברמת הניואנסים והרגישויות. סביר להניח שבמגזר הבית שלי החרדי אני גם מכירה את הרגישויות, אבל לפעמים אני מגלה שאני לא מכירה, ותמיד יש שם עוד עבודת. ואני מרגישה תמיד שיש דברים שפה מותר לומר ואסור לומר ופה, ואני מפחדת מהיום שאני פול.
שתזכרי, שהעוזר האישי שלך לא יהיה עם הפתקים ויגיד לך, היום זה חרדיות,
היום זה תתכוונני.
אבל מעניין שאת אומרת את זה, כי בעצם מה שאת אומרת פה, את יודעת, אני חילונית, אז אני, כמו שאת קוראת, המגזר הכללי.
כן.
אז אני יכולה לחשוב
על... לא רציתי להגיד נבערים, אז...
בדיוק, אני עם העגלה הריקה, זו אני פה בפינה.
אני אמלא אותך בשישיות חפלי ובפלי שיש לנו באושר עד.
בשביל זה בעתי, בשביל שתשימי לי דברים בעגלה. אבל אני יכולה כמובן לחשוב בראש הכללי שלי... שיש מלא רגישויות אצל חרדים, אבל את בעצם אומרת, לא, גם כשאני פוגשת חילונים,
אני לא אגיד להם, בקרוב נהיה הרוב.
הדתה, אניה.
נדית את כולכם, עד היום למדתם למדות, בטט, אבל עכשיו אנחנו נדית אתכם בטף.
למה?
זה דברים שאנחנו אומרים בחיוך.
לא, תבדקי קודם אם יש להם חוש הומור, ואחר כך את יכולה להגיד את זה.
כן, כן. קודם אנחנו מציעים דברי מתיקה,
בטח, אתם מפתים אותנו, ברור, ברור. זה נורא מעניין שאנשים תמיד חושבים שלהם יש חוש הומור ורק לאחרים אין. וזה לא ככה.
כן.
גם לנו שם יש
גם לנו
בעיות.
במגזר הכללי יש...
במגזר הכללי, יש דברים שלא מצחיקים אותנו. טוב, אז בפרק הקודם דיברנו על החשיפה של מרקוס קלינגברג כמרגל, דיברנו על העבודה שלו במכון הביולוגי, דיברנו על הבת שלו סילביה, ודיברנו על המעצר שלו.
המעצר הסודי, נכון?
מעצר סודי שלא היה ידוע במשך שנים רבות, עד שהסתבר שיושב פה איזה ציר איקס כזה בכלא. כן. נזכיר, הוא יושב בכלא עשור.
תורה.
עשור.
ובשקט.
10 שנים, בלי שאף אחד ידע, כי כמובן היה צו איסור פרסום וצנזורה וכל הדבר הזה.
אנחנו עוברות לשנת 1994, שנה אחרי שמתפרסמת הפרשה, ומרקוס קלינברג, בן ה-76, מגיש בקשה לשחרור למעצר בית מטעמי בריאות, והנה הדיווח של דליה מזור מתוך יומן השבוע, 24 ביוני 1994.
ועדת השחרורים של ליד שירות בתי הסוהר דחתה היום את בקשתו של המרגל הפרופסור מרקוס קלינברג להשתחרר מהכלא מטעמי בריאות. קלינברג ריגל לטובת ברית המועצות לשעבר, כאשר שימש סגן מנהל המכון למחקר ביולוגי בנס ציונה. הוא נתפס לפני 13 שנים. משפטו התנהל בדלתיים סגורות, ורק לפני זמן קצר הותרה הפרשה לפרסום. הדיון על שחרורו המוקדם היה הבוקר בחילי אשקלון. את הממשלה ייצגה המשנה ליועץ המשפטי רחל סוכר. עורך דינו של קלינברג אמר בתום הדיון לכתבנו שלום ילדר, כי ההחלטה שהתקבלה תביא לקיצו של מרשו בכלא.
זו החלטה קשה לאדם, האדם יושב 11 שנים במאסר, הוועדה קבעה שהוא אדם שסובל מחולניות קשה, תוחלת החיים שלו קצרה. הוועדה קיבלה את עמדת שירות הביטחון, שהשחרור שלו מסכן את ביטחון המדינה. דבר באדם זקן, אדם חולה מאוד, פחד הלא רציונלי שאדם זה מסכן את ביטחון המדינה, נדמה לי שהוא שייך לתקופות אחרות. ראיתי אותו עכשיו בוועדה, קיבל את זה קשה, לא קיבל את זה קל. הוא אמר לשופט, כמו שאמרתי, מה זה בשלב זה לא השתחרר? השלב הבא הוא רק שיצא מכאן אדם מת.
טוב, זה היה עורך דין אביגדור פלדמן, שאני חייבת להודות שאני מאוד אוהבת אותו. אני לא מכירה אותו, אבל אני אוהבת את דמותו, האודית ואת הכתיבה שלו, ואת הדרמה שלו, אני מאוד אוהבת את הדרמה שלו. ואת האופן שבו הוא מספר סיפור, שזה בעצם מה שעורכי דין עושים, מספרים לך איזה סיפור. מה את אומרת על הסיפור שהוא מספר? מסכן, דרמה, חולה, זה...
עברה לי שאלה בראש, האם סודותיו עשו אותו חולה כל כך? וגם כאילו, כמו שאת אומרת, הסיפור הכביכול נורא נורא מרגש, כביכול קלעו אותו ממש במקרה, ואיך אתם עושים לו כזה עוול, ולשנייה לא מזכירים למה הוא נכנס, ומה זה הדבר הגדול הזה. עכשיו, נכון, הוא נורא נורא מבוגר, אבל מסתבר שגם זקנים נורא נורא מבוגרים יכולים לעולל נזק, הם לא כאלה תמימים ו...
נכון, אם כי כשהוא עשה את הנזק הוא היה יותר צעיר, אבל אנחנו משלמים על מה שאנחנו עושים.
יש מצב שעד היום...
אנחנו משלמים על החטאים, על פשעים שלנו, גם...
עד אחרי 110.
קודם כל הוא בן 76 פה, אז ברור ש... אני לא יודעת אם הסודות, תשמי, כל הפרשה, הוא כבר יושב פה בכלא המון זמן.
נכון.
ברור שאדם כזה שעבר את מה שהוא עבר, כולל הסודות, אגב, שזה לא נשמע לי דבר פשוט, להחזיק סוד כזה כל כך הרבה שנים. בטח שם איזה גם התחבטויות כאלה, מצפוניות, לא יודעת, אולי...
גם ניסה להתאבד 3 פעמים.
נכון, זה לא פשוט, והוא כבר יושב בכלא המון זמן. השאלה היא אם מדינה יכולה לרחם, בכלל, מדינה יש לה איזה מין, מה, איזה מין מצפון מדינתי כזה, והאם היא יכולה וצריכה לרחם על אדם שמאוד מאוד פגע בה, שבגד בה באיזשהו אופן. זאת השאלה... ובגלל זה גם לא מספרים את הסיפור. זאת אומרת, בטח אביגדור פלדמן, כזה שמייצג אותו, לא יגיד את המילים בגידה וכל מיני דברים כאלה וריגול, כי זה לא באינטרס שלו.
שאם זה היה קורה היום, אז בדור הטוויטר ובדור שהתקשורת ההמונים ממש מנהלת את הדעות, זה היה אחרת?
אני חושבת שהיום, אם זה היה קורה במצב שלנו היום, עם הממשלה שלנו היום ועם הלאומנות פה היום, יכול להיות שזה היה בן אדם הראשון שהוא מורידים לו את הראש בגיליוטינה בכיכר העיר, הוא לא היה יושב אפילו בכלא, כלומר, הבגידה במדינה וכל הדבר הזה. אתה יודע, אנחנו פה ב-94, זה לפני רצח רבין, אנחנו עוד חשבנו שעוד רגע יבוא שלום, אז מין אווירה יכול להיות קצת צלחנית. היום, וואו, הוא היה מקבל מאסר עולם.
עד... עד פור גוד.
עד העולם הבא, וגם שם.
וגם שם המשך מאסר. אותו.
בדיוק, כן. בדיוק. אני לא יודעת, שם זה, זה התחומים שלך, זה התחומים של העולם הבא, אני לא יודעת מה הולך שם.
אני לא יודעת, אני אצלחנית כלפיו, אני פחות, אז אני לא רוצה, לא, לא, אולי רוצה לפגוש אותי.
אוקיי, שנה מאוחר יותר, הוא מערער על ההחלטה הזאת ששמענו עליה עכשיו. הנה הדיווח של נפתלי בן סימון, מבית המשפט המחוזי בבאר שבע, יומן השבוע, 3 במרץ 1995.
מרקוס קלינגברג, שריגל שנים למען ברית המועצות לשעבר, עתר לבית המשפט שישקול שוב את בקשתו להשתחרר מכלאו מטעמי בריאות. וזאת לאחר שבחודש יולי 94 דחתה ועדת השחרורים של כלא אשקלון את בקשתו. עורך דינו אביגדור פלדמן אמר לשופטים בנאי, פלפל ולרון כי מרשו, אדם חולה מאוד, הסובל משיתוק חלקי ברגלו ומשבץ מוח. למרות חוות דעת רפואיות כי מצב בריאותו של המרגל מידרדר מיום ליום, מתנגדים שירותי הביטחון בתוקף לשחרורו. קלינגברג נחשב אצל גורמי הביטחון למרגל שגרם נזק בל ישוער לביטחון המדינה. ולמרות הזמן שעבר מאז נעצר, הוא עדיין נחשב סיכון ביטחוני. מרקוס קלינגברג בן 77 היום. אחרי 14 שנה בבית הסוהר, הוא מבקש את רחמי בית המשפט. אני אדם עייף, חולה, אמר קלינגברג לשלושת השופטים. כל רצוני הוא לבלות את אחרית ימיי בחיק המשפחה. לאחר 5 עוד דיון שבהם התחבטו השופטים בסוגיה, הם לא הגיעו להחלטה. קלינגברג הובל שבור ושוב תחת ליווי כבד ביותר אל מכונית המשטרה בחזרה לכלא אשקלון. ולפני שנבלע במכונית, עוד הספיק לומר לשוטרים, אל תחסו לי את הפנים.
אל תחסו לי את הפנים. איך אתה מרגיש בר קלינגברג? אל תחסו לי את הפנים.
אל תחסו לי את הפנים. אין, יש פה שאלה עקרונית, באמת. את יכולה לנתק אותה רגע אפילו ממרקוס קלינגברג, אם יותר נוח לך. כי, אוקיי, את מבינה את הרגש גם של המדינה, גם של שירותי הביטחון, שהוא הצליח להערים עליהם, ומדינה כמובן לא יכולה לקבל התנהלות כזאת של ריגול, וזה ברור. אני לא תמימה. אבל נגיד אדם נכנס לכלא, פושע חמור. כן. הוא יושב מאסר עולם, אז אם הוא יושב מאסר עולם, לא הוא, לא כן, קלינגברג, כן, מישהו כן. אחר. ואז הוא נהיה חולה שם, הוא נהיה חולה סופני. האם אנחנו משחררים אותו כדי שאת אחרית ימיו יהיה בחוץ או לא? זאת שאלה. כאילו, עכשיו, אם את כמובן מסתכלת על מה שהאדם הזה עשה, נגיד הוא עשה פשעים חמורים, הוא היה רוצח סדרתי, בסדר? זאת שאלה. מה המטרה של כלא? האם המטרה היא להרחיק אדם, נגיד, מהסביבה, מהחברה, כדי להגן עלינו, החברה. האם יש גם אלמנט של נקמה, כמובן? אתה עשית איזה דבר, והחברה נוקמת בך עכשיו, אנחנו לא רק רוצים להרחיק אותך, אנחנו רוצים שתסבול. אז אני לא יודעת, מה את חושבת?
אני חושבת שקודם כל, באינסרט הזה, אני קצת פחות נקמנית כבר. אני הצלחת להשפיע עליי בהנדסת התקשורות שלך, יפה מאוד, יפה מאוד. אני שומעת אותו אומר, אל תחסו לי את הפנים, אני קצת מרחמת עליו. וזו הבעיה והיתרון שלנו בו זמנית כיהודים, רחמנים אינסופיים.
אולי כבני אדם.
לא, יש את הסטלה היהודית, אל תקחי את זה מאיתנו. באנו בחרת מכל העמים, ואנחנו רחמנים, הכל שלנו. לא סתם שמים אותנו.
אבל הכל שלנו זה ההפך מרחמנות. אם הכל שלנו, מה עם השאר?
נכון, צודקת. אבל אפשר גם לעוף על עצמנו וגם לרחם. זה לא...
תראי, אנחנו מדברים פה, אם את רוצה לדבר ככה, על יהודי בן 77.
הנה, הוספת את היהודי בן 77 כדי לעורר בי את ה... כן,
אני מנסה לגעת לליבך, בדיוק.
סבא, ואם זה היה סבא שלך.
והוא סבא של מישהו. הוא סבא של בחור, אמנם צרפתי כבר, אבל קומוניסט, אם אתם רוצים משהו נגד, כי פה לא אוהבים קומוניסטים, שמעתי. כן, זאת שאלה, בסדר, זאת שאלה שהם מתחבטים בה. כמובן שהמדינה תמיד תתנגד לדבר הזה, כי הוא באמת עשה הרבה נזק, הוא היה אדם מאוד מאוד בכיר. אי אפשר פשוט לחיות עם זה ולהיות רחמנים. המדינה לא יכולה לחיות עם דבר כזה, זה ברור.
אני גדלתי על הרבה סיפורים של אנשים רשעים שממש רגע לפני מותם עשו תשובה, והיה להם כמו הגרלה של חיש גד על כל החיים. אופה, תשובה, בן אדם בכל רגע נתון, יש לו את ההזדמנות הזאת להגיד, אני רוצה לחזור בתשובה.
אז הם הלכו לגן עדן בסוף לדעת?
כן, יש מעשייה מאוד מפורסמת על רבי אלעזר בן דורדיא, שהיה, הגמרא ממש כותבת עליו, שלא היה פשע שהוא לא דגם. ממש דוגמת שם דוגמה, לא היה, לא רוצה להיכנס בו לדוגמאות, אבל באמת הכל עשה. ואז יום אחד הוא פגש אישה בשוק, שאישה כזאת היא נורא בזויה, והיא אמרה לו, אתה בחיים אתה לא תחזור בתשובה, וזה מה שהדליק לו את הדמה. ואז הוא מספר שהוא אפילו התבייש לפנות לקדוש ברוך הוא, אז הוא הולך במדבר, הוא אומר, הרים וגבעות בקשו עליי רחמים, וכולם אומרים לו, סליחה, את הניקוב הבודד שלנו, אנחנו לא נבזבז עליך, אתה כבר... והוא אומר לשמיים ולכוכבים, והוא פונה לכולם, הרים וגבעות בקשו על הרחמים, מכף רגלי ועד ראשי אני מלא חטאים, עד שהוא מבין, וממנו, משם כתוב במשפט, אין הדבר תלוי אל הבי, הוא ממש יושב על הברכיים ומתייפח בכי כזה מה... את יודעת, רחם, לא מהרחם, לא יודעת מאיפה...
מהקרביים.
מהקרביים, בוכה כזה בכי מטורף, ואומר, טוב, אף אחד לא יכול לעזור לי, פונה ישר לקדוש ברוך הוא ומבקש סליחה על כל פשעיו, ואז יוצאת בת קול ואומרת, רבי אלעזר בן דורדיה, כי עד אז הוא היה רק אלעזר, הוא כבר מקבל שדרוג לרבי, ל-VIP, רבי אלעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא, ומהבכי שלו הוא פשוט עולה השמיים הדוך לגן עדן.
אז יש לי סיכוי, את אומרת.
יש לך סיכוי להינצל, כן.
אוקיי, בואי נמשיך. בשנת 1996, קלינגברג כבר בן 78, הוא מגיש בקשה לצאת לחופשה ללא הבטחה. בית המשפט מסרב. בואי נשמע את הדיווח ממבט 24 בנובמבר 1996, באולפן חיים יבין, בבקשה.
שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב סירב בבוקר לאפשר למרגל מרקוס קלינברג חופשות בלא הבטחה משטרתית. קלינברג עצמו לא נכח בדיון, הוא מאושפז בבית החולים באשקלון עקב אירוע מוחי. הנה כתבתנו לענייני משטרה, איילה חסון.
אז לו מילותיי, גם כסנגור וגם כאדם, אומר הבוקר עורך הדין אביגדור פלדמן לשופט מודריק. אנחנו מבקשים חופשה של 48 שעות ללא הבטחה משטרתית. קלינברג עצמו מאושפז כמה ימים בבית החולים ברזילאי, אמש לקה בשבץ מוחי נוסף. הפרקליטות והשבק מתנגדים לחופשה בלא הבטחה. לטענתם, שימו לב, קלינברג יודע משהו שהוא עצמו לא יודע שהוא יודע אותו. וקיימת סכנה שהוא יפלוט בטעות למען דהוא את אותו משהו שהוא לא יודע שהוא יודע.
סך הכל מדובר באדם בן 78, ישב 13 שנים בבית הסוהר, ריגל לטובת מדינה שאיננה קיימת יותר, במשטר שלא קיים יותר. הסיפור הזה של המילה שהוא איננו יודע, שהוא יודע, דומה בעיניי יותר לצד מחשפות ימי ביניים מאשר להליך משפטי תקין.
הבעיה בכל הנושא הזה שיש שיקולים שאיננו יכולים לפרט אותם לציבור הרחב, ולכן נוצר איזשהו, יכול להיווצר איזשהו רושם שיש פה איזשהו נקמנות או התענות.
השופט מודריק נעתר חלקית לבקשת הסנגור, ומאשר לקלינברג 4 חופשות בשנה של 12 שעות כל אחת, אבל תחת הבטחה משטרתית. כמו שנראה, מצבו הבריאותי כעת לא בטוח שיזכה לממש את כל חופשותיו.
את רואה, עכשיו אנחנו כבר התקדמנו לאדם בן 78, אנחנו הולכות איתו, אחרי אירוע מוחי. מטורף. הוא בבית חולים.
מטורף.
והם חושבים שהוא מסוכן עדיין, שהוא עוד יפלוט משהו, שזה אגב, את יכולה להגיד על כל אחד מאיתנו, חלילה, אם היה לנו, אם יהיה לנו אירוע מוחי, איזה סוד אנחנו בטח יודעים, שהחבר, לא סוד של המדינה, אבל שהחברים נגיד סיפרו לנו איזה חברה התוודתה בפניי, ואז אני אשכב שם, אני פתאום אתחיל להגיד את כל הסודות של כולם.
אני דמיינתי אותו בקופת חולים בתור, שואל איזה מספר אתה, ואז נפלט לו איזה משהו ביולוגי. האמת שחברה פעם אמרה לי משהו חכם, היא אמרה לי, אני לא רוצה לגלות לך סוד, לא כי את, אני חושבת שאת תלכי להגיד את זה, את פשוט תתנהגי את זה. נגיד, נגיד, תספר לי שאלעד, סתם דוגמה של שם של מישהו, אלעד הוא בחור לא טוב, אני לא אגיד את זה לאף אחד שהוא לא טוב, אבל אני אפעל על פי זה. זה יכול להיות שהוא היה הולך לקופת חולים. כן. וזה היה נפלט לו.
הוא אומר איזה נוסחה סודית
פתאום. איזה נוסחה ככה, ממש ככה במקרה, מי האחרון פה בתור ו...
אני אגיד לך משהו. מה שקורה זה שכשיש, והמדינה עושה את זה הרבה, יש דברים שהם לא יכולים להגיד, ואז אתה עומד שם ואומר, טוב, הם לא יכולים להגיד, אבל הם אומרים לי שהוא מסוכן, אבל הם לא יכולים להגיד, אז הם יכולים להשיג כל מה שהם רוצים. בדרך כלל אני חושבת שגם שופטים, גם יושבים שם, הם גם אנשים, והם אומרים, טוב, זה...
אין מה לעשות.
שבק אומר שזה מסוכן, מה אני יכול... זה מין דבר כזה שיכול להוביל אותנו בעצם איזה שלטון של הביטחוני, כאילו הם שולטים, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים.
ואין לנו דרך לשפוט את זה, וגם למען יראו ויראו הרבה כזה... לא מעניין אותנו הנסיבות המקומיות, אבל אנחנו חייבים שעם ישראל והמרגלים הפוטנציאליים, כמו מאיה למשל, ידעו מה האנישה, וזה לא מעניין אותנו מה באמת קורה בפועל.
נכון, אבל גם נקמה. אני חושבת שיש כאן נקמה. כי הוא באמת עשה מהם צחוק במשך המון המון שנים.
כן.
ועכשיו נוקמים בו, לא ייתנו לו ללכת. והבן אדם כבר שוכב, כלומר, הוא כבר זקן, הוא כבר שוכב שם. הוא יודע... הוא לא יודע שהוא יודע משהו.
הוא לא יודע שהוא יודע
משהו. זה מה זה, זה ספרות, זה נפלא.
מאיה, אני גם שמה לב שמהקלטה להקלטה, המנגינה הזאת של התקשורת הולכת ונעשה צלחנית כלפיו. מה שהיה בהתחלה נורא נקמני ונורא כועס, פתאום נהיה, בואו, הוא איש זקן, שחררו אותו, וגם מצטטים את בית המשפט בקצת זלזול כזה. הם אומרים ש...
נכון. איילה חסון פה כבר בעצם, יש איזה זרם תת-קרקעי כזה של, מה יש לכם? כן. חלס, עזבו אותו באמא שלכם. כן. זה, נכון?
לגמרי.
טוב, אז היועץ המשפטי לממשלה בן יאיר, מיכאל בן יאיר, החליט לפעול למען שחרורו של מרקוס קלינגברג, זה דבר יוצא דופן, בכל זאת זה היועץ המשפטי לממשלה, אבל המדינה מערימה קשיים עדיין, בוא נשמע מבט 16 בדצמבר 1996, באולפן שוב חיים יבין.
היועץ המשפטי לממשלה בצעד של מחווה אנושית, פעל לשחרורו של המרגל מרקוס קלינגברג מכלאו. שירותי הביטחון הסכימו לבקשת היועץ המשפטי לממשלה, אבל הם מתנים זאת בהצמדת שומר אישי לקלינגברג, וזאת על חשבונו. על השתלשלות הפרשה נודע לחטפתנו איילה חסון, והיא נמצאת באולפן בתל אביב. איילה.
לפני שבוע טלפן מיכאל בן יאיר עדיין היועץ המשפטי לממשלה לעורך הדין אביגדור פלדמן. אני רוצה לפעול לשחרורו של מרקוס קלינגברג לפני שאני עוזב את תפקידי, אמר בן יאיר, ושאל אם הם יסכימו לשחרור מהכלא בתנאים מגבילים. פלדמן המופתע השיב בחיוב כמובן. בן יאיר הבטיח לקדם את הנושא אצל שירותי הביטחון. לאחר יומיים התקיימה פגישה בלשכתו של בן יאיר, שבה נכחו פרקליטת המדינה עדנה ארבל, הפרקליטה רחל סוכר ועורך הדין אביגדור פלדמן. בן יאיר חזר על עמדתו ואמר, אני רוצה למנוע אפשרות שקלינגברג ימות בכלא. עורכת הדין מטעם המדינה רחל סוכר הביעה התנגדות חלקית. פרקליטת המדינה לא הביעה עמדה. סופו של דבר סוכם שקלינגברג, בכפוף לאישור שירותי הביטחון כמובן, ישוחרר מהכלא בתנאים מגבילים. הוא יהיה סגור בביתו, מכשיר הטלפון יהיה מנותק, תהיה רשימת אנשים סגורה שיורשו לבקרו, ומאבטח יעמוד מחוץ לבית 24 שעות ביממה כדי למנוע כניסה ויציאה של אנשים מיותרים. חלפו יומיים מהפגישה המרובעת, ובן יאיר חזר אל פלדמן ואימו חדשה מרישה. שירותי הביטחון אינם מתנגדים לשחרורו של קלינגברג. אלא מה? בשורה משמחת וקוץ בה. המדינה, אמר בן יאיר לפלדמן, לא מוכנה לממן את עלותו של המאבטח. מדובר בסכום של 300 אלף שקלים לשנה, ואם קלינגברג רוצה ללכת הביתה, שיביא כסף למימון המאבטח. עורך הדין פלדמן, זה נכון? המדינה מצפה שקלינגברג ישלם 300 אלף שקלים תמורת שחרורו בעצם.
כן, 300 אלף שקל לשנה כדי לממן מאבטח, כדי שישוחרר. זו הצעה צינית ומרושעת, ומי שימציא אותה יכול לדעתי לקבל את תואר רשע השנה. עכשיו קלינגברג יושב בבית הסוהר לא מאותם טעמי ביטחון קיצוניים שאותם טענה המדינה, הכל עכשיו שאלה של כסף, כמו שאמר ג'ורג' ברנרד שו.
אגב, היועץ המשפטי לממשלה התייעץ עם השר לביטחון פנים, עם המפכ"ל ועם נציב שירות בתי הסוהר בעניין התשלום למאבטח. הם השיבו שאין אפשרות להקצות סכום שכזה. להחזיק את קלינגברג בכלא זול יותר. אז קלינגברג יכול ללכת הביתה בתנאים מגבילים, הוא כבר לא סיכון ביטחוני כל כך גדול, אלא מה? אין לו כסף לממן את שחרורו.
תשמעי, זה די מדהים, כי עכשיו בעצם אומרים לנו, הוא לא סיכון ביטחוני. לפתע. אנחנו כבר לא מפחדים שיש איזה משהו שהוא יודע, שהוא לא יודע, שהוא יודע. זה עבר פתאום, לא יודעת מה. אולי נודע לו מה שהוא יודע, ועכשיו הוא יודע לו להגיד את זה. אז עכשיו זה סתם, אנחנו יכולים להגיד.
סתם, מלחמת כבוד.
מתעלים בו סתם. רוצים שהוא יממן את ההבטחה של עצמו. למה צריך הבטחה אם הוא לא מסוכן?
לדעתי ברית המועצות הייתה מממנת את זה. מה זה בשמחה?
את חושבת? בשלב הזה...
מידע שהוא לא יודע, שהוא יודע, שהוא יכול...
זה יכול להיות, אבל בשלב הזה כבר אין ברית המועצות, כבר התפרקה. הוא בעצם ריגל לטובת איזה מין ישות שנקראת ברית המועצות, שכבר לא קיימת, אז...
באופן
אני
רשמי.
אני לא יודעת, באופן רשמי. אופה, 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 הנה הקונספירציות. מה עם איזה מימון מאנשי הלטאה?
נכון.
הם היו אולי מסכימים. נכון. לא, הם עוד לא היו אז. אוקיי, בסדר. אז אנחנו עם הדבר המרושע הזה, ועם אביגדור פלדמן, שתענוג, תודי.
כן,
דין, תענוג.
ממש מתחברת לדמות.
בשלושה בספטמבר 1998, בית המשפט החליט סוף סוף לשחרר את קלינגברג, הוא בן 80, משוחרר למעצר בית. בואי נשמע את הדיווח ממבט, גלעד הדין באולפן.
המרגל מרקוס קלינגברג ישוחרר מהכלא למעצר בית. כך החליט אחר הצהריים בית המשפט המחוזי בבאר שבע. כתבנו בדרום, ויקו אטואן מוסר כי השחרור נדחה בשבועיים כדי לאפשר לפרקליטות המדינה להרער על ההחלטה. קלינגברג בן 80 והשופטים ציינו בהחלטתם כי מדינת ישראל נותנת משקל לא רק לשיקולי ביטחון, אלא גם לשיקולים הומניטריים.
אני רוצה להודות לבית המשפט. וגם כן לעורך דין שלי, מר אביגדור פלדמן, שעמל קשות. רק אני מקווה שעכשיו מצבי הרפואי, כפי שאמרתי, בשבועיים האחרונים, הידרדר מאוד, שאני עוד אספיק להיות קצת בתור איש חופשי.
אני שמה לב לדברים כמו, הם אומרים, בית המשפט נתן שבועיים למדינה כדי להרער. שזה דבר רגיל, זה נועל כזה, נותנים, אבל אז כלום. אבל זה שבועיים, עוד שבועיים שהבן אדם הזה יושב בבית סוהר. כשאמרתם שהוא לא מסוכן, שאתם מוכנים לשחרר אותו, אז אני מבינה שזה נועל וזה ככה, אבל זה...
גלגלי הצדק.
משהו אכזרי מאוד.
גלגלים לאט לאט.
עוד דבר זה שפתאום המדינה, השופטים אומרים שהמדינה נותנת משקל לעניין ההומניטרי. וואו, פתאום נהייתם מדינה שנותנת משקל לעניין ההומניטרי, עד עכשיו התעניתם לו ועיניתם אותו ו... אוקיי, בסדר, אני מבינה. אתם מה שאתם, לפחות אל תתחזו.
אני לא יודעת מה עשית לי או התקשורת עשתה לי, שעד סוף שני הפרקים האלה אני כבר ממש מרחמת עליו. אני שוקלת לפעול לשחרורו מהקבר, אני לא יודעת מאיפה, אבל...
לא, אבל לפי המעשייה שסיפרת מקודם, להעביר אותו לגן עדן בעולם הבא.
כן, כן, יכול להיות שאנחנו נפעל, אני אדבר עם הגורמים.
אז תשמעי, קראתי משהו שאפרופו הדבר הזה, אני מנסה לעזור לך, כאילו להבין למה הוא עשה את זה, את שאלת את העניין הזה, ודיברת על הכרת הטוב. וחגי מטר כתב בשיחה מקומית, באתר שיחה מקומית, דברים שאמר אחד מעורכי הדין של קלינגברג לאורך השנים, מיכאל ספרד, הוא עמד על כך שמטרתו הייתה לחזק את הסוציאליזם במאבק הבין גושי ולא לפגוע בישראל, וגם אם זה נשמע לא משכנע לאוזן ישראלית, הוא האמין בכך בלעת. האמינו פעם בכל מיני אידיאולוגיות, גם היום האמת, זה חזר, האידיאולוגיות חזרו. זה היה קצת כמו דת, סליחה שאני אומרת.
אני זה ממש מרגיש ככה, ממש.
תדעת, היום זה נראה, נכון, היום זה נראה קצת תמים, יש איזו תמימות בתוך דבר כזה. אבל אני חושבת שגם היום אנשים עושים את זה, מרגלים לטובת המדינה שלהם, באיזה אמונה.
אידיאל מטורף.
כן, ככה. כן, טוב. לא, במובן הזה אני לא יכולה להיות מרגלת בכלל.
אני רואה, כי את נורא כאילו...
לא, לא, אל תפנו אליי בבקשה עם זה.
אל תפנו אליי, שימו לב, מאיה במהלך הפרק התגייסה וגם השתחררה משירותי הביון.
לא, לא.
אבל נגיד ארצות הברית משהו כאילו...
לא, 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 לא.
עם קרן, עם הרבה כסף.
ארצות הברית זה הכי גרוע.
זה הכי גרוע?
בעיקר שהם לא יפנו אליי.
נכון.
אוקיי. הנה הדיווח הסופי על השחרור של מרקוס קלינגברג למעצר בית, יומן השבוע, 18 בספטמבר 1998. ורד דוד מדווחת.
המרגל מרקוס קלינגברג שוחרר היום מכלא באשקלון למעצר בית להמשך מאסרו. מרקוס קלינגברג נסע 15 שנות מאסר, ובגלל מחלתו שוחרר להשלים את מאסרו בביתו בתל אביב.
איך אתה מרגיש היום, מרקוס? שם הייתי, קיים, עכשיו אני
חי. בצהריים הגיע קלינגברג לביתו בליווי ידיד משפחה. על פי תנאי מעצר הבית, יוכל לצאת מביתו לטיפולים של שעתיים ביום, בליווי צמוד שמטפל מטעם שירותי הביטחון.
שם הייתי קיים, עכשיו אני חי.
כן, נורא, גם בי נגע המשפט הזה. ואני לא יכולה כל הזמן שלא לחשוב. האם זה היה שווה לך? כאילו, אם האידיאל כזה גדול, מעניין אותי מישהו שאל אותו, זה היה שווה?
אני חושבת שאחרי שאתה עושה מין דבר כזה, ומשלם מחיר כל כך כבד, אני לא יודעת אם אתה יכול בכלל להגיע למצב הזה, שבו אתה תגיד לעצמך, זה לא היה שווה, בזבזתי את חיי. זה דבר מאוד מאוד קשה... מאוד קשה לעשות. לכן הרבה אנשים, אני שומעת, בלי קשר לדברים כאלה, אני קוראת תמיד ברעיונות שאנשים אומרים כל מיני דברים כמו, אני לא מתחרט על כלום. למה? מה כל כך קשה להתחרט? אני מתחרט על מלא דברים.
בגלל שזה מעמיד דמותך הבלה.
אבל היינו הבלות לפעמים, לא? כאילו, אני בכל אופן, את עוד צעירה, אולי את לא היית.
את הכנסת אותי תחת מטריית האבלות, וזה בסדר, כי גם אני הייתי אבלה לפעמים.
את קצת כצעירה. אני כבר הייתי ממש אבלה המון, יש לי פזם של אבלות, ואני חייבת להגיד שאני, יש דברים שאני מתחרטת עליהם, אבל את יודעת, לא ישבתי בכלא 16 שנה ועוד 4 שנים במעצר בית, עדיין, עוד לא תפסו אותי. בואי אני אגיד לך משהו. נדבר על המעשה הזה שלו. בואי נקרא משהו שכתבו יוסי מלמן ואיתן אבר בספר שלהם המרגלים על הדבר הזה שהוא עשה.
מעטים היו כמותו בתולדות מעשי הריגול בהיסטוריה המודרנית. מכל הבחינות, הצלחתו של קלינגברג היא מן ההישגים הגדולים ביותר של שירותי המודיעין של ברית המועצות, והכישלון הגדול ביותר של שירותי הביטחון הכללי של מדינת ישראל. לא היה כמותו. פלא שהם החביאו אותו כשהם בדיוק, תפסו אותו.
בדיוק. זה פדיחה.
הם טיטו את הפשלה.
מעניין אם הם מתחרטים על משהו ועל מה. שמה, בשירות הביטחון הכללי. כן. את יודעת, כאילו, את אומרת, אם הוא מתחרט, זה נכון, זה מעניין בפני עצמו, אבל מה איתם? מה הם חושבים?
גם קראתי שרק אחרי כמה שנים, אשתו ניסתה בעצם לדווח להם שהוא נתפס, שזה גם מוזר. אני, בראש שלי, הם נמצאים בכל מקום, הם יודעים הכל, הם גם מקשיבים לנו כרגע, אפילו שברית המועצות לא קיימת, הם מקשיבים לנו.
מה זה
לנו?
מקשיבים? הם מחכים לנו פה למטה.
כן,
עכשיו.
כן.
אם אני נעלמת, אניה.
עם הצעה מפתה. אז הם היו צריכים את אשתו שתודיע להם אחרי כמה שנים שהוא בכלא, זה גם קצת מוזר.
אני חושבת שאנחנו לא יודעים שום דבר. גם מה שמדווחים בתקשורת בעניינים כאלה, זה מה שמדווח, אני לא יודעת כלום. יש לי דמיון מפותח, יש לי מחשבות, אבל אני לא חושבת שאנחנו יודעים ממש הכל.
מאיה, בשנת 98 כשקלינגברג משתחרר, הוא אומר, אני לא יודע אם נשאר לי הרבה זמן לחיות, אבל למרבה הפלא הוא שורד עד 2015. ממש לא מזמן.
הוא חי מלא. בעצם הוא חי מלא, אבל זה, מה, את חושבת על זה כאילו, למה שחררנו אותו, הוא בעצם חי, או שאת אומרת לעצמך, הקדוש ברוך הוא נתן לו עוד שנים לחיות, כי היו חסרות לו, אני כן, אני עם הקדוש ברוך הוא עכשיו, אני נכנסתי לעניין.
אני יודעת שנכנס, זה ודאי, אני כבר הדעתי אותך בתחילת הפרק, אבל אני ממש לא בקטע נקמתי, ואני גם מתארת לעצמית ששאר השנים הוא לא בילה עכשיו באיזה חגיגה גדולה, הוא די סחב את השנים האחרון השוקל.
אני, תראי, הוא אדם מאוד מאוד זקן. מצד שני, את יכולה להגיד, ב-2003 הוא גמר עם המעצר בית, הוא עבר לפריז, כששם הבת שלו, סילביה, והנכד שלו, יאן. הוא חי שם עד שהוא מת בגיל 97, הוא חי המון המון שנים. גם אחרי שהוא עבר לפריז, הוא המשיך לחיות את חיים של אדם זקן, אבל בפריז עם קרואסון טעים וזה, אני מניחה, לא יודעת, אולי אסור היה לו כבר בגילו לאכול קרואסון.
לא, בגיל הזה כבר אפשר הכל, כי
מה זה משנה? נכון, נכון, אני אוכל הכל. טוב, אחרי שהוא עבר לפריז, דיווחו שהוא המשיך לקרוא עיתונים בעברית, למשל, הוא התעדכן
על מנת לדווח הלאה.
אני מניחה שהארץ, אומרים עיתונים, אל תגזימו, הוא קרא הארץ, התעדכן על מה שקורה פה, פטריוט.
זה ישעשע אותי לגלות שהוא עדיין המשיך להזליג סודות. נכון? זה מצחיק.
אולי הוא המשיך. אולי הוא המשיך באמת. תשמעי, ב-2007 הוא פרסם ספר על חייו ועל פרשת הריגול הזאת וכל העסק הזה. הוא כתב בספר הזה, ואשתו כבר מתה בשלב הזה.
כן, הוא הלשין עליה.
שגם אשתו ריגלה למען ברית המועצות, אבל הוא לא אמר את זה בחקירה שלו בשבק.
איזה מניחה, נקמה חמודה.
נקמה מאוד חמודה באנשי השבק. אני מניחה שהחקירה שלו בשבק לא הייתה קלה בכלל, בכל זאת. הוא הצליח לעמוד בדבר הזה, והוא לא מסר אותה. נגיד
שלו.
על הנכד שלו.
כן.
שהוא מראשי הקומוניסטים בצרפת וסגן ראש עיריית פריז. הוא דמות מעניינת בפני עצמה.
נכון, בשנת 2001 הוא אמר בריאיון למעריב, סך הכל הוא דמות טרגית סבא, הוא שיתף פעולה עם ברית המועצות בגלל שחשב שהיא בעצם הארץ הקומוניסטית שחלם עליה, ובסוף התברר לו שזאת לא הייתה המדינה שחשב, ולא האידיאולוגיה שהאמין בה, נראה לי כאילו הוא איש שהפסיד בכל המקומות. איזה סיפור עצוב. מאוד. הוא שמח, תלוי את מי שואלים.
עצוב.
עצוב.
אותי, כן. אם את שואלת, סיפור מאוד מאוד עצוב, וגם הסיכום הזה של הנכד, יאן, בעיניי זה באיזשהו אופן, גם איזשהו סיכום של קלינגבר עצמו. הוא לא אמר את זה בעצמו, אבל הוא היה בחברתו בשנים האחרונות. האיש הפסיד בכל המקומות. ככה אפשר לקרוא לסרט, שאני לא מבינה למה לא עשו עדיין עליו.
לא מאוחר, מאיה.
עד כאן זינוק לאתמול, להיום. תודה לצוות שלנו, העורך אלעד ברנוי, התחקירן רונן וייס. תודה לאלונה מיצי שעזר עם התסריט, ולטכנאית תחן עוז. ותודה גם לבילי סגל ולכל צוות הארכיון, כמובן.
אתם יכולים להזין לנו בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישום מוני הסקטים, וגם באתר כאן ארכיון, שם מופיעים גם חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אתם יכולים לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק שלנו, זינוק לאתמול. תודה רבה לך, אני השוחט.
תודה רבה, מה יעשה לה? נתראה בפרק הבא.
להתראות. זינוק לאתמול.